נתחיל. טוב, שלום לכולם. נמשיך בעזרת השם את מה שהתחלנו לדבר עליו בשיעור הקודם, שזה מציאות השם. אני אחזור ממש ממש בגדול, מי שרוצה יוכל לשמוע את השיעור הראשון בהקלטה. הדבר הכי ודאי בחיינו זה אלוהינו. אנחנו קשרנו לשמוע את זה, אבל הדבר הוודאי ביותר, כמו שאמרנו, יותר מהחושים ויותר מהשכל, זה חוש האמונה שהוא קולט את כל אותם ערכים מוחלטים, כמו צדק, אמת, חסד, שלום, כל אותם ערכים מוחלטים שנקראים בשפה יהודית אלוהים. זה הדבר הוודאי בחיי, כפי שהסברנו. עכשיו אני רוצה שנמשיך צעד אחד קדימה. אחרי שהסברנו שזה הדבר הוודאי בחיי, וכל מה שכרגע, תשימו לב, זה הדבר הכי פשוט שיש. יש שלמות, יש משמעות, ומתוכה אני הולך ופועל, אני מדבר. תשימו לב שגם המילים שכרגע אני אומר, אני כרגע מופיע אחדות אלוקית, כי אני מנסה לדבר כמה שיותר ברור, מצרף אותיות, מצרף מילים, מנסה גם להתאים את המנעד של הכל כדי שזה יסתדר לכם טוב בראש. אני מנסה כמה שיותר לדבר בצורה אחדותית, ויותר מזה גם אני מנסה שגם זה יהיה בצורה משמעותית. אני לא מדבר על סתם תוכן, אני מדבר על תוכן משמעותי, כי אני רוצה גם שהחיים שלכם יהיו יותר שלמים, יופיעו יותר, יהיו יותר נצחיים. אני רוצה שיהיה טוב, אני רוצה שיהיה אחדות, ואני רוצה שזה יופיע בצורה נצחית. טוב, אחדות ונצח. ככה אני עובד. בכל פעולה שאני עושה, גם כשאני חושב, אני כרגע חושב, מתוך מה? אני חושב כרגע איך הדברים שאני אומר יהיו בעלי משמעות, בעלי אידיאל, זה הטוב. אני גם רוצה, אני חושב בצורה לוגית, כמו שאמרנו, לוגיקה זה סדר, בצורה אחדותית. וכל זה כדי שהדברים יופיעו במציאות החיים הפיזית יותר ויותר, וגם ילכו וימשיכו הלאה עד לסוף בצורה נצחית, ולא יישארו רק כאן.
במצב שהוא נקרא זה רגיל יותר, כמו אני רוצה עכשיו ללכת לאכול גלידה, איך זה מופיע את האינדיאנים האלה?
תראה שגם בגלידה אתה לא אוכל אותה כמו חיה. חיה לא אכפת לה הטעמים שיש בגלידה, לא אכפת לה ענות הטעם שיש בגלידה, לא אכפת לה הצורה של הגלידה שהיא כדור פה, כדור פה, כדור פה, כמו יפה כזה עם גביע, לא אכפת לה סדר הצבעים איך שיהיה. ועל אדם אכפת, כי יש לו תכונת אחדות אלוהית כפי שהסברנו. וגם אני אוכל, עכשיו זה תלוי, כל אחד חי טוב, חי משמעות. שאלה איזה משמעות אני חי? אני אוכל כדי לחיות. טוב, איזה חיים, כמה משמעות יש לך בהם, זה כבר תלוי בך. כל אחד ימד
המשמעות.
רגע, עוד לא הסברנו מהי המשמעות, מהו הטוב, מהו האחדות, מהו הנצח, עוד לא הסברנו איך מופיעים אותם.
אמרנו שבכל דבר אתה מוציא דברים כאלה. עכשיו, איך בזה שאני
הולך
לאכול עכשיו,
בעידן פה בחר? זה מסבג, לגבי האחדות, אני נות הטעם, הסדר בצבעים, הצורה של הדבר הזה. אני גם אוכל את זה, וזה נותן לי חיות יותר, כלומר, נצחיות. טוב, ולגבי המשמעות, אני גם מברך לפני זה, להסביר בהזדמנות מהי ברכה. בגדול, אני מחבר את משמעות חיי, הברכה מלשון הברכה, להבריך משהו, לחבר משהו. אני מבריך, מחבר את משמעות חיי למה שאני אוכל את זה. להבריך זה לחבר, כמו ברך, שמחברת בין השוק לירך, או אם תרצה, הברכת הגפן, חיבור גזע עץ לאדמה, לחתיכת גזע אחר, וליצור עצים מחוברים, עצים מורכבים, הברכה, חיבור. אז יכול להופיע בכל דבר, הכמות שזה מופיע בה תלויה במה שעכשיו אנחנו נלך להגיד. אם הבנו שאלוהים זה הדבר הוודאי בחיי, אז מה זה אמונה? עד עכשיו אמונה הייתה אמונה תמימה. טוב, אני עכשיו צריך להאמין באמונה תמימה שיש אלוהים, כי לא יכולתי להסביר את הדבר הזה, או להאמין בצורה שכלית, שסברנו שזה לא רלוונטי, או בצורה רגשית, גם לא רלוונטי משאמרנו. אז מה זה אמונה? שלא צריך לא את זה ולא את זה, גם לא חושים אפילו צריך. מה זה אמונה? אני לא מאמין שיש כאן כיסא, ברור לי שיש כאן כיסא. אז ברור לי שיש אלוהים, אז מה זה להאמין באלוהים? בימים בינויים, בואו ננסה לחזור קצת אחורה, זוכרים איפה אנחנו קולטים את מציאות השם?
חוש
האמונה. אני מאמין שיש צדק. בחיים לא ראיתי את הצדק, אבל אני ודאי שהוא קיים. תראו, שזה שאני יודע שיש צדק ואני ודאי שהוא קיים, זה לא האמונה שהתרגלנו לה עד עכשיו. תעניין פה, אני קצת עמוק. עד שהתרגלנו אמונה, אני מאמין שיש אלוהים. עכשיו אמונה זה משהו אחר. שוב, כאשר אני מאמין שיש צדק, זה לא שאני מאמין בצדק שהוא קיים. אני גם חי אותו כל רגע. לכן אני בודק מי צודק ומי לא. כי אני מאמין בצדק, אז אני גם חי את זה. אמונה זה חיים. אמונה זה מגיע משורש המילה אמן. אמן זה אמת שהכל נהיה בדברו. אמן, מה זה אמן? אמת, זה נכון, אמת הכל נהיה בדברו. מה זה אמת? זה קיים. באמת זה קיים. מה זה? קיים? חי. אז להאמין ולחיות. להאמין בצדק, להאמין בחסד, להאמין בשלמות האלוהית, להאמין באלוהים, אלוהים משמעות. אני חי כל רגע את אלוהים. אני חי כל רגע משמעות. לא צריך להוכיח את זה. את אלוהים לא מוכיחים, האלוהים לא חושבים, וגם לא מדברים. פשוט חיים. אתה יכול לדבר עליו. אבל כשאתה מדבר עליו, אתה לא מדבר על משהו שחיצוני לך. בדיבור שלך, אתה חי אותו. אתה מופיע אותו, אתה מופיע החדול. אתה מופיע טוב, אתה מופיע צדק, אתה גם מופיע אמת. כל רגע בחיים שלי אני מחליט החלטה. מה זה להחליט החלטה? אני מופיע את המוחלט. החלטה מלשון מוחלט. אני מחליט את זה, זה נכון וזה לא נכון. כל רגע אני מופיע את הלאים. בוא נגיד שאני מחליט לא להחליט. גם זו החלטה. כל רגע אני מחליט. כל רגע אני מופיע את המוחלט. אני מופיע אמת בשקר. אני גם מחפש מה האמת ומה השקר בשכר. ככה זה בכל דבר. וכל דבר ודבר מופיע את אלוהים. השולחן הזה כרגע הוא הופעה של אלוהים. השולחן הזה כרגע מגלה את אלוהים. כמו שאמרתי, לפני זה דיברתי אליכם. ועכשיו אני רוצה להסביר משהו. איך מחיפשתי אובייקט מסוים כדי להסביר אותו. פתאום סתם שיש כאן שולחן כדי להסביר. אבל מתי הפך השולחן לקיים מצידי? רק כאשר הוא יהיה חלק עם משמעות חיי. רק כאשר אלוהים יתגלה דרכו. אז כל אובייקט שאני רואה ושם לב אליו וחש אותו וחי אותו, מגלה דרכו את אלוהים.
אני לא חש טוב, לא כאילו קרוב
אל שימי לב שכרגע הוא לא קיים בשבילך. מתי הוא יקיים בשבילך? כאשר הוא יהיה חלק עם משמעות חייך. אז האני שלך, כמו שאמרנו, אני זה אני פלוס משמעות. משמעות האני, משמעות חיי, משמעות הקיום שלי. רק אז האני הזה רואה, שומע, הוא אפילו גם חושב. אני פלוס משמעות, אומר אני חושב, זה לא אומר זה, מה זה אני חושב? זה אני שחי צדק מסוים, אמת מסוימת, חסד מסוים, גם שומע דברים מסוימים בדרך מסוימת, גם מחליט לראות דברים מסוימים בדרך מסוימת.
אבל לא הבנתי לגעת, כאילו לא הבנתי אם תוכל לחשוב איך גדע מי אמונה לך,
אמן, שורש המילה אמן. כשאני אומר שהכל יהיה מדברו, אני אומר אמן. מה זה אמן? אמת, זה נכון, הכל יהיה מדברו. אז מה זה אומר שזה אמת? שזה באמת קיים. באמת הכל יהיה מדברו, זה קיים בעולם הדבר הזה. מה זה קיים? קיים, זה חי. אז להאמין, זה לחיות.
זה קיים, זה חי.
זאת אומרת, שאני אומר משהו שהוא קיים, אז הוא באמת חי, זה חיות. אתה קיים, זה מה שאתה חי. זה לא קיום.
מה זה חי? השאלה לי, מה זה חי? האם המחק הזה הוא חי?
קיים זה חי, אם יעשה להסביר. הכוונה היא ש... אני עכשיו, הדבר הזה קיים בשבילי, כלומר, הדבר הזה, יש לו חיות מסוים. כלומר, יש לו, שימו לב איך זה הולך לפה, מה אני מאמין, מה החוש האמונה שלי קולט? משמעות. כלומר, יש לו משמעות. הוא לא משהו, הוא לא ריק, הרמקול הזה, הוא לא חומר, בשפה של המהר"ל, הוא לא חומר, הוא גם צורה. בסדר? כלומר, יש לו חיות, נגיד את זה ככה, הוא מתקדם עוד ועוד. עכשיו אני קולט את הרמקול בצורה כזאת, עכשיו אני גם רואה את המזווית הזאת, זה ברמה החומרית, ברמה החומרית, אבל יש גם את הרמה הצורנית יותר, יותר צורה. אני יכול לראות את הרמקול הזה בצורה מסוימת, ואם אני אעמיק בו, אז זה הרמקול של ישיבת ההסבר בסדרות, והרמקול הזה גם, הוא כרגע משמש למשמעות גדולה יותר, אז יש לו כבר יותר משמעות. אתה יכול לראות סורך העניין, כיסא של אליהו הנביא. הכיסא של אליהו הנביא, יש חיות מסוימת מצדך, מה שאין לאדם חילוני שלא יודע מי זה אליהו הנביא, מה הכיסא. אז הכיסא של אליהו הנביא מצדו הרבה פחות חי מאשר אצלך הוא חי.
חיות זה משמעות בקיצור.
חיות זה משהו שמתקדם, הוא חי כל הזמן, הוא לא תקוע במקום. אז אמונה זה השתלמות. רגע שנייה, אמונה זה השתלמות. אני מאמין, שים לב. אני מאמין, זה אומר, אני קיים, אני חי, אני משתלם עוד ועוד. אני שואף אל השלמות עוד ועוד. כי מה זה להאמין? במה אני מאמין? באלוהים. מה זה אלוהים? שלמות. אז מה זה להאמין באלוהים? אני חי כל רגע את השלמות עוד ועוד ועוד עד אינסוף.
תדע מה זה מאוד מובן, ולא יש לנו מה זה, אבל אצל מחק, איך מחק משתלם?
הוא לא משתלם מצידו. המחק הזה לא קיים בלי שאני קיים. מצידי, המחק הזה קיים רק כאשר אני קיים. מבצרי מחזה אלו, אני מבחוץ. אני לא מחפש מבחוץ. אני מחפש מבפנים. כי הכל מתחיל בסופו של דבר, מה התודעה שלי. מנחל עד ענב תשקה, מה שאומר. אתה כרגע, הקיום של הדבר הזה, תלוי בך. בלעדיך הוא לא היה קיים. משמע הוא חי מצדך. בסדר מישהו אחר, הוא לא חי, כלומר הוא לא קיים. אין מחק.
אז אני אוכל אותו לאלוהית, ככל.
אתה מגלה דרכו את אלוהים, כן. לכן דרכו מתגלה אלוהים. עכשיו, ככל שתעמיק יותר, אני אתן דוגמה קצת יותר קשה על מחק. אבל על אדם לצורך העניין, זאת אומרת, זה רק ככה, הדוגמה בשיעור הקודם, זה יותר קיים. נגיד דוגמה, אתם יוצאים עכשיו לדייט. ככל שתעמיקו יותר בעולם הפנימי של הבחורה שאתם יוצאים איתה, ככה גם היא תראה יותר יפה ביניכם. וזה ילך ויתקדם עד אינסוף. זה לא יופי כאובייקט שעומד במקום, אלא יופי, שימו לב לביטוי, סובייקטיבי. משהו שהולך ומתקדם מצידי עוד ועוד. היא יפה בעיניי עכשיו, ועוד 20 שנה היא תראה בעיניי יותר יפה, אם אני אעמיק יותר בעולם הפנימי שלה. הבנתם? זה משהו הולך ומתקדם. כלומר, היופי כאן זה לא יופי מת, אלא יופי חי. אני מאמין. אני כל רגע חי. אני משתלם בדבר הזה. לכן זה גם ילך וידע בצורתו החיצונית. אני מתחיל בפנים לבחוץ. אני מאמין באלוהים, פרושו אני מופיע דרכי עוד ועוד שלמות, עוד ועוד צדק, עוד ועוד אמת. וככל שאני אופיע יותר, ככה החיים יהיו יותר שלמים, ויראו גם בחושים שלי יותר יפים.
זאת אומרת, המחק משתלם על בגלל האדם עצמו, דרכו הוא משתלם בגלל שהאדם נותן לו משמעות.
כן, בלי האדם, המחק הזה לא היה. קיים, לא פיזית לא יוצרים אותו. בלעדיי כרגע, אני כרגע דיברתי, מי המחק? יש מה, היה מחק בשיעור, וואלה, לא שמתי לב. אם לא הייתי צריך אותו בשביל המשמעות
של שיעור. זה שאין לו בחירה חופשית, במה נושא?
שאין לו בחירה.
שלך יש בחירה חופשית, בגלל זה אתה יכול לגלה משמעות לדברים, והוא לא יכול.
כן, זה קשור ברובד מסוים. נגיע לזה שנסביר על משמעות האכילה. בסדר? איך זה קשור? כי יש פה בהמה, היא חסרת משמעות. איך אני כרגע נותן לה משמעות? זה גם, טוב, אני אגיד את זה בגדול, זה גם המשמעות של ברכה. בסדר? שאני אוכל כרגע משהו, האוכל הזה הוא חסר משמעות, אין לו, לבהמה, אין לה שום יכולת להופיע משמעות ולהשתלם. אין לה יכולת אמונית. אני, שאני אוכל אותה, הופך אותה להיות חלק מגופי ומעקר אותה, ועושה פעולות משמעותיות אלוהיות, אז בעצם אני נותן לה משמעות. אני מחיה אותה. בסדר? אז מה אני עושה לפני שאני מברך? אני מבריך את משמעות חיי אל הפעולה שעכשיו אני עושה. אני מבריך את המשמעות לאכילה הזאת. אני לא סתם אוכל, אני אוכל כדי להופיע משמעות. בסדר? נגיד את זה בגדול, נסביר את זה אולי במשך בשיעור הספילה, שאני אומר את המילה ברוך, זה הברכה. אתה, זה בא. בסדר? אתנו נחלות פניך. בא. השם יוד כי ואסקי, האות יוד, יוד שלמה, עתידנית, הוא יאמר יעשה, גם זה בגוף שלישי נסתר, נכון? הוא. אז נסתר, עתידני ושלם, זה האות יוד. משהו מסתר עתידני ושלם שיוד הווה, שדוחק את ההווה. משהו שלמות עתידנית, כלומר שהולכת ומשתלמת עד אינסוף, והיא נסתרת מאיתנו, אנחנו לא מגלים דרכנו את כל השלמות, היא תמיד נסתרת, אנחנו תמיד שואפים עוד ועוד אליה. יוד הווה, בסדר? משהו שדוחף את ההווה, ברוך אתה השם, כלומר שלמות נסתרת, שדוחפת את ההווה, והיא באה ומוברכת אל המציאות, ברוך אתה השם, אלוקנו, עכשיו, זה השיעור הזה, צריך להסביר איך השלמות הזאת, איך אלוהים, אלוהים שלנו, אלוהים, מה זה אלוהים? שלמות, משמעות, אותה יהודה תדנית, מתגלה דרך עם ישראל, אלוהינו, האלוהים שלנו, מלך העולם זה כבר עם ישראל, שהוא צריך להשפיע על כל העולם כולו, בסדר? ואז שהכל יהיה מדברו, דברים מיני זה דבר. כלומר, אני מבריך את כל משמעות חיי, האלוהות שמתגלה דרך האומה הישראלית, בשביל הדבר הזה. למה אני אוכל את זה? כדי שעם ישראל תשפיע על עולם, יעמיד את העולם לתחיתו, ליעד שנתן לו הבורא במציאות, עם זה בשיעורים הבאים, אז אני לא יודעים שאמרתי עכשיו, אבל זה ככה היא נותן משמעות לדברים. ברכה שווה הברכה. חיבור של משמעות חיי לדבר. זה בגדול. זו אמונה. אמונה לחיות. השאלה היא עכשיו כזאת, וזה נעשה פשוט. בשאלה, ברמה השאלה פשוטה. איך אני יודע שהתורה היא אמת? הבנתי שיש אלוהים. איך אני יודע שהתורה היא אמת?
זה מהתורות בעצם צודקות כאילו.
זה מהתורות בעצם צודקות כאילו. מה אני יודע? התאיזם? טוב, התאיזם הפרח לי, בסדר. אבל הנצרות, האסלאם, היהדות, הבודהיזם, איך נדע? אז התשובה היא פשוטה. בואו נחזור עוד פעם להגדרה של מה זה אלוהים ומה זה אמונה, ואז נדע. אלוהים? שלמות אינסופית. זוכרים, חיפשנו ארבעה דברים, שלמות, אינסופיות, ודאות, ומשהו שאני לא רואה, מצאנו את הצדק, האמת, החסד, כל הערכים האלה. עשינו בשיעור הקודם את הסוג של סכמה כזאת, אמרנו שלמות, צדק, אמת, חסד, שלום, בסדר, סתם כל מיני ערכים, ויש עוד מלא ערכים, כן? בגלל שאני שואף לשלמות, לכן אני רוצה חסד, לכן אני רוצה צדק, לכן אני רוצה אמת. אני רוצה את שלמות, אני רוצה את אלוהים, ואלוהים מתגלה דרך זה שצריך שיהיה חסד, צריך שיהיה טוב, צריך שיהיה צדק. בסדר? יפה. אז עכשיו, מה השאלה שאנחנו צריכים לשאול? מה אלוהים רוצה? מה זה מה אלוהים רוצה? השאלה אם אלוהים רוצה פשוטה. תגיד לי, איך כל הערכים האלה מתגלים בצי כוחם כדי להוציא השלמות? איך כל הערכים האלה עכשיו מתגלים במציאות בצורה הכי טובה שיש כדי שהם יופיעו בשלמות? מה זה אלוהים? אלוהים בשלמות. הוא מתגלה דרך כל מיני כוחות. אז אני רוצה שהשלמות הזאת שהתפרצה לכל מיני ערכים תופיע בעולם. איך אני עושה? איך אני מגלה את השלמות? איך אני יודע? איך עכשיו אני מחבר את כל הדברים האלה, כל הצדק האמת? כי יכול להיות, אתן לכם דוגמה, יכול להיות אבל יכול להיות שהאמת תהיה בסתירה אל השלום. לדוגמה, אם מישהו אמרנו יהיה מכוער, זה אמת, אבל זה לא שלום. המטרה שלנו עכשיו לחפש מהי הדרך להופיע את כל הכוחות בצורה שלמה, מהי הדרך הנכונה ביותר להופיע בצורה הכי הרמונית את אלוהים. איך אני אדע? פשוט, אני אבדוק איפה כל הכוחות האלה, כל הצדק, האמת, החסד, מתגלים במציאות, בצורה הכי טובה שיש. איפה שמובילים בצורה הכי שלמה את אלוהים, איפה שנראה הכי הרבה שלמות, זה מה שאלוהים רוצה, זו הדרך להופיע את אלוהים. כן, בואו ננסה עכשיו להסביר את זה בצורה יותר ברורה. בואו נתחיל עם הדבר הכי פשוט. בואו נסביר עכשיו את הדבר הזה. אתה רוצה שאלה? אתה רוצה אותי? כן, זה עקרון הכלליות. זה היה זה עקרון הכלליות. הזכרת יפה. אני עכשיו, שימו לב, כל החלטה, דוגמה, אתה עכשיו שאלת אותי שאלה, אני רוצה להשתחוש את זה רגע. שאלת אותי שאלה. זה עקרון הכלליות? למה שאלת אותי את זה? אני רוצה כרגע לדעת אם אני מכיר את הדבר הזה, כדי להיות מחובר לזה, כדי לדעת אם אני מבין את זה, ולדעת אם עכשיו כמה קשב לשים על זה, וכמה קשב פחות לשים על זה, וכמה... בעצם החלטת את ההחלטה מסוימת, כי הבנת שאני ארוויח יותר חיים פה מאשר אני לא אשאל את השאלה הזאת. אני גם עושה תנועות ידיים עכשיו, בשביל לעזור לכם להבין יותר, כי אני אומר שאם אני לא עושה תנועות ידיים אלה, אתם תבינו פחות, ואז החיים יופיעו פחות. כל דבר שאני עושה, זה עומד על השאלה, איפה יופיעו החיים יותר? דרך אגב, אפילו אם אני מחליט לצורך העניין למות, ככה אני מבין שהחיים יופיעו יותר, כי טוב מותי מחיי. כל רגע אני חושב איפה החיים יופיעו יותר. בוא ניתן את זה בדוגמה קלאסית, ונבין איך נקרא הרעיון הזה. אני עכשיו רוצה לאכול, אני רוצה לעשות דיאטה. ועכשיו עומדים מולי שני אפשרויות. או פיצה, או סלט. יפה. בוא נראה. אני רוצה לעשות דיאטה, אבל עכשיו גם אני רעב. בעצם. אם אני אוכל פיצה, אז אני אסבע. מצוין. שתיים, זה לא דיאטה. אז זה יהיה. אבל אם אני אוכל סלט, אני גם אסבע וגם דיאטה. מה זה? אז זה. כלומר, כאן ההחלטה יותר נכונה. כאן אני חורז יותר פונקציות
ולכן זאת תהיה החלטה יותר נכונה. דרך כלל, יכול להיות שמישהו יבוא ויגיד, כרגע הדיאטה פחות חשובה לי מאשר הרעב שלי והעונג החושי שלי, לכן כדי שנבחר בזה ולא בזה. אבל גם זה כי הוא החליט שכאן מופיעים החיים יותר. בסדר? הדבר הזה נקרא עקרון הכללים. שימו לב, איפה יש בעצם יותר פרטים חורזים? פרט, מה זה כלל? כלל זה מה שחורז את כל הפרטים. הכלל פה שבכולם יש כיפה, בסדר? יש פה מלא פרטים, אבל מה הכלל, מה חורז את כולם? זה שכיפה. אז מה זה בדיוק? איפה יש יותר חריזת פרטים? איפה יותר יש חיים? כן.
אבל אמרת לי מה העניין הזה של ה... הוא יגיד שזה רעב, אבל זה לא עוד משפט. שזה כן לא משפט, וכי עדיין בסלה יש יותר משפצות.
לא מבין את השאלה, סליחה.
אמרת עם פיטה שתוסיף לו את העניין של הרעה של הטעם.
אם נגיד כן, אוקיי, נו.
אז...
יכול להיות.
סלט זה כאילו יותר משפצות.
אני אסביר, נכון. נגיד שיש פה עכשיו גם... טוב, די... נגיד זה ככה. זה לא משנה כמה משבצות יש כאן ברמה כמותית, אלא זה איכותי. לדוגמה, יכול להיות שכאן אפילו אני לא אתאווה על פיטה, בסדר? אבל זה טעים. וכאן אני גם זה, גם תאווה, גם דיאטה, וכאן יש אפילו יותר מכאן.
זה אידיאל יותר חשוב לך.
זה איכותי, זה לא כמותי, אתה מבין? פשוט כאילו חוכנית שכאן יש יותר חריזת פונקציות. זה לא עניין כאילו ברמה כמותית, ויותר ברמה איכותית. כבר אני רגע איך זה מופיע ברמת החיים. אבל כאן אני מרוויח יותר. לגב, זה כנראה גם תהיה החלטה פחות טובה. בדרך כלל. לא טעי, יכול להיות, אני חושב על זה. אולי שזה משהו שכאן אני מרוויח יותר, כנראה פחות, אבל... בגלל זה פחות כמותי, יותר איכותי. מה שעשיתי שם. זה לא כמותי, אלא איכותי. טוב, אז זה נקרא עקרון הכלליות. עכשיו, בוא נחפש את עקרון הכלליות הזה. כלומר, איפה יש יותר פונקציות שאני חורז? כי מה אנחנו מחפשים? צדק, אמת, חסד, שלום, כל הערכים האלה. אז בוא נחפש אותם. כל הערכים האלה, איפה הם מופיעים יותר? שזה מילים אחרות, איפה מופיע השלמות? כלומר, אלוקים. עקרון הכלליות, הוא עושה לי למצוא את אלוהים. נכון, אני בא להחליט החלטה. מה זה להחליט החלטה, זוכרים? להופיע את המוחלט. להופיע את המוחלט זה להופיע את אלוהים. יש נכון ולא נכון. אמת ושקר, צדק ולא צדק. אני בא להופיע את אלוהים, בא להופיע את המוחלט. עכשיו יש עקרון הכלליות. זה נכון וזה לא נכון. לא, אבל זה עקרון הכלליות. יפה מאוד. בואו נתחיל. מה הדבר שאם נתחיל? נתחיל מתיאוריה. בואו נחפש את התיאוריה שיש בה הכי הרבה צדק, הכי הרבה אמת, הכי הרבה חסד, הכי הרבה שלמות. מה אתם אומרים? שזה דבר הכי לא כללי שיש לעשות. למה זה לא כללי? מהסיבה הפשוטה, שתיאוריה לא כוללת, שימו לב למילה, לא כוללת בתוכה את המציאות. אז היא לא כללית מספיק. מה יותר כולל מתיאוריה? המציאות עצמה, היא כוללת בתוכה גם את התיאוריה.
כי התיאוריה הנכונה היא בעצם המציאות פה.
המציאות תעיד על התיאוריה, על המציאות התיאוריה. אז התיאוריה לא רלוונטית, אלא המציאות. או אם נרצה, אנחנו מחפשים יצור חיים כללי. יצור חיים, יציאות חיים כללי. בואו נתחיל מהדבר הכי לא כללי שיש. דומם. דומם הוא רק קיים. לא זז הכל. מעל דומם מה יש? צומח שהוא גם נחי, צומח שהוא גם קיים וגם צומח גדל. אז זה יותר כולל מזה. אז כאן אלוהים מופיע יותר. תשימו לב גם למשהו, מה יש יותר בעולם, צומח או דומם?
דומם.
הרבה יותר רבנים יש לצמחים, נכון? זה ברור דומם. שימו לב שזה הולך עכשיו להתפתח עוד דבר. הצומח מעליו יש חי, החי הוא גם קיים גם צומח, אם תרצו גדל, וגם זז. בסדר? מה יש יותר חי או צומח?
צומח.
ככל שאנחנו הולכים באיכות, אנחנו הולכים בכמות. חי, מה, יש אדם. אדם הוא גם קיים, גם צומח, גם זז, אבל גם יש לו בחירה. שימו לב, יש משהו הכי כולל, כמותית ואיכותית, ולכן אלוהים מתגלה יותר באדם מאשר בדברים האלה. זה נקרא אדם ונזר אבריה. איזה שנייה, עכשיו שאלה.
מה יש מעל אדם? שימו לב, כאן יש אומה. למה לא דעת? לא רלוונטי. אומה, דעת התיאוריה, אני מדבר על אומה.
למה לא מוצאת?
דעת התיאוריה. אני מדבר על אומה. לא על איך להופיע את אלוהים, אלא על מציאות חיים. אומה, שימו לב, אומה, אני מחפש עכשיו תאומה, בוא נגיד ככה, אדם לא קיים לעולם, נכון? הוא מוגבל בקיום בחיים שלו. אדם הוא גם מוגבל בכישרונות שלו, הוא גם מוגבל בהשפעה שלו. אתם יכולים להביא לו קריטריונים, אבל בסוף כולם הגיעו לזה, לדוגמה, כוח. למה צריך כוח? כדי שנשרוד ויחיל. אוקיי, אז קיום, בסדר. מה עוד? עיניים כחולות, יופי. זה נקרא השפעה. יפה. עוד משהו? תנסו לחשוב, אתם תגיעו בסוף לנקודת אלה. כישרון, קיום והשפעה. שלושה קריטריונים שאדם מוגבל בהם. אבל אומה, שזה הרבה אדם, יש לה הרבה יותר מכל אלה כישרון. האם את כאן אני ברור? כן, שאלה.
האם נצרות זה בגדר תיאוריה?
אני יודעת. התצרות, לא, אין עם נוצרי. יש תיאוריה נוצרית, יש דת נוצרית. שתגיד לי שגם דת יהודי. לא, יהודי לא דת. עכשיו נגיע לזה. ודרך אגב, הטעות הקלאסית של ההגדרה היהודית. מה אתה אומר?
יש גם אנשים שהם גם משפיעים, כמו מה נגיד הרבה, הרב קוק, הם כאילו, הם משפיעים על כל היהודים, לא על רובנו לפחות.
יש הבדל בין השפעה של אומה לבין השפעה של אדם פרטי.
הרמב״ם והרב
קוק והרמב״ם משאירים הרבה יותר מהרמב״ם. הרב קוק והרמב״ם, רבנו בחיי והרס"ג משאירים הרבה יותר מהרב קוק. כי זה גם, תמיד, זה אומה. ומעל אומה, כשאנחנו מחפשים בעצם את שיא הכלליות, כלומר, איפה האומה שיש לה הכי הרבה כישרון קיום ההשפעה? טוב, אז כאן זה לא מחרות בכלל. עם ישראל. למה? פשוט, מי שרוצה נסביר. בוא נתחיל מהפרסי נובל של עם ישראל, שזה דוגמה קלאסית לכישרון. 210 בערך מתוך 930, משהו כזה, אם זה לא השתנה מלפני שנה שבדקתי, כנראה שזה השתנה, בדרך כלל זה משתנה כל שנה, זה גדל בידי 3-4 פרסים. ארוך השם, כן ירבו.
השנה זה היה שנה קטנה, אני ראיתי 7, משהו כזה.
רק 7 פרסים.
לא משהו כזה, זה היה שנה קטנה, אני חושב. כן. ממש.
היהודים הם 0.2% מהאנושות, והם זכו ב-20% מסך הפרסי נובל. מתי הבאת להם תוך 930, זה קצת יותר מ-22-23%. זה אומר שהזכייה בפרסי נובל הם פי 100 מממוצע עולמי, 0.2 לעומת 20%, פי 100 מממוצע עולמי, זה פי אי. זה לא הגיוני, שזה כישרון. קיום, טוב, לא צריך יותר מדי להבהיר פה את העניין. זה לא רק הקיום בצד של 3,300 שנה, לעומת נצחיות, לעומת 14 מיליארד שנה שהעולם קיים, אז מה זה שווה 3,300 שנה? מה, העולם קיים 14 מיליארד שנה? נדבר גם על זה. אז זה כלום, אבל מה כן בנצחיות? בנצחיות בכך, קודם כל, בשמירה הגנטית הנצחיות, בכך שאנחנו קיימים כאומה בלב ליבה של הציביליזציה האנושית, למרות שכל האומות שניסו להרוג אותנו היום חיות במוזיאונים, אנחנו חיים בקיימים.
הרב אומר, לא בזה אפריקה, אז ברור שלא עושה כלום המציאות, אלא מקום מאשכרה, גם נצחי, אבל גם משפיע.
אתה מדבר על היום.
כן.
אני מדבר על כל ההיסטוריה כולה, 2000 שנה של גלות. היינו זרוקים בכל העולם, כולם מפוזרים, ניסו כל העמים להשמיד אותנו, וכל מי ניסה להשמיד אותנו. היום נמצא במוזיאון ואנחנו קיימים. זה אכן מאוד פילי, זה קיום פנומנלי. השפעה, טוב, אפשר פשוט לשאול כל אנטישמי, אתה מסונא אותנו. ולגבי העניין של השפעה, גם אפשר להסתכל פשוט על הדתות. איך ההשפעה של עם ישראל השפיעה על העולם כל כך חזק דרך הדתות?
אסלאם ונצרות, פשוט.
נצרות ואסלאם. כולה, עם ישראל הוא שיא הכישרון, קיום והשפעה, פי של כל אלו.
כלומר, נגיד אמריקה משפיעה יותר מהם.
אמריקה זה לא אומה.
מה הגדרה לאומה?
זה חלק של אנשים. אומה, גנטיקה, שבמשך שנים, ושמירה גנטית גם, אופי גנטי, לא כיבוש אנשים. אתה יודע, אופי גנטי, אתה יודע, שהולך ומתמשך לדורות, אתה יודע, השמאל הישראלי הוא השמאל הקיצוני בעולם. וזה מראה על משהו באופי של עם ישראל. מה שאמר הרמב"ם, רחמנים ביישנים וגומלי חסדים. יש סטיות תקן, אבל המיינסטרים, במהלך הדורות. זה בגדול. מה שהופך אומה לאומה, זה...
זה מפורט כאילו?
זה איזושהי שומרה על עצמה גנטית, ואדם שמביא אדם ולא התבולל, אדם שלא הלך והתבולל, שהדבר הזה הלך ושמר על עצמו אופי גנטי. דרך אגב, עכשיו שאלה אחרת, הצטרפו אלינו גרים למהלך הדורות, נכון? למה לא שאלתם אותי את זה? אמרתי אולי אני אבדק את זה, יאללה ככה נעביר, אני לא מכנס לסוגיה, אבל לא שאלתם, אני אין אישה, נכנסו אלינו גרים, מה? מה אתם עונים על זה?
מה? קיבלו משמעות ברגע שמייצבן.
לא, 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 הפוך. לא קיבלו משמעות ברגע. מה חזר אומרים על גר? האם פעם חזר שמעתם את המושג גוי שהתגייר בחזר? הביטוי בחזר תמיד גר שהתגייר. מה זה גר שהתגייר? תגיד גוי שהתגייר. גוי שהתגייר, שימו לב, הוא תמיד היה יהודי בעולם הפנימי שלו. חזר אומרים את זה, לבדי הקורחה מביא את זה על רות המואביה. הוא אומר על רות, רות, נכון, הנביא אומר שם, רות השבה משדה מואב. מה זה רות השבה משדה מואב? היא שבה, אבל היא לא הייתה בארץ ישראל לעולם. למה היא שבה משדה מואב לארץ ישראל? היא בחיים לא הייתה. שאני אומר, שבת לשיעור, היית קודם, חזרת, היא בחיים לא הייתה בארץ ישראל. אז שבה משדה מואב, הכוונה היא שנשמתה, כלומר העולם הפנימי שלה, המידות שלה, שייכות לעם ישראל במהותם, ועכשיו רק הם יקבלו את צורה חיצונית של יהודי. אבל זה תמיד היה. ואיך אגב, לכן המבחן אצל גר הוא לא רק מבחן בצד הדתי, כן? בצד של אתה עושה מצוות או לא עושה מצוות. זה מבחן דתי. אם אתה שייך בנפשך לאומה ישראלית, מבחן שהגן צריך לעבור, זה לא סתם ככה. אז הגנטיקה היא רוחנית. בסדר? והדבר הזה הוא בעצם מה שנקרא עם. אומה. היום אין אומות. לכן שהם מתחילים, אם מתחילים לחדון מול הנצרות, מול האסלאם, זה לא דיון אפילו, כי הם אפילו לא מגדירים את עצמם כאומה. הם דה. עם ישראל הוא עם היחיד שנשאר גנטית. אפילו הסינים שאומרים אומה, התבללו 200 פעם, למרות, והם גם לא מאחורי החומה הסינית. כל הבת המשנה האחרונים.
בטוח יש אומה בכל שום עולם.
אתה מוזמן לבדוק, מי בטוח? פשוט תבדוק.
מה, היא חושב שבט אינדיאני, שנים באמזון
עצמו מתחבור על אנשים? זה שבט אינדיאני. א', תבדוק, תבדוק אם הוא לא יתבולל. ותראה את הקיום, את הכישרון ואת הקיום, את ההשפעה שלו. אומר לך, קיום לא רק קיים, קיים שכולם ניסו להרוג אותו. לא איזה משהו כזה קיום ואיזה פינה שאף אחד לא ראה אותם. לא, כולם ניסו להרוג וכולם במוזון והוא קיים. זה לא רק איזה שבט אינדיאני שלא השפיע. לב ליבה של הציבוריות האנושית, אין דבר כזה עם ישראל לא משפיע, כאילו שליש ממנהיגי המהפכה הקומוניסטית היו יהודים. כאילו זה, 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 כל, לא רק זה, גם כל מקום שתמצא, תמצא המהפכות, זה לא, תמצא יהודי. אחרי גם שונאים אותנו. תגידו, חיים נמצאים, ובכל מקום, מה תשאלו צודקים, נגיד את זה ככה.
שולטים בחלטה.
מה אתה אומר?
למה יש רק עם אחד של שלמות? למה לא ברא את כולם, לא יודע, ברא את עם, מלא עמים שיכולים להופיע עוד בעולם?
קודם כל, תמצא לי בבקשה עמים היום. היום יש כל מיני התבוללות של כל מיני עמים שהיו פעם. קודם כל אין עמים היום. העם היחיד שנשאר גנטית ששמר עצמו גנטית, כמו שמסברנו כאופי, זה אומה ישראלית. אבל מה זאת אומרת עמים שלמים? לא הבנתי את השאלה.
למה
אין
יותר, נגיד,
יהודים? למה אין הרבה יהודים? אתה זוכר מה הסברנו פה? אתה יודע שזכרתי את זה בהתחלה. מה שיותר? צומח. מה שיותר? דומם מאשר צומח. צומח מאשר חי. חי מאשר אדם. יש הרבה יותר אנשים מאשר אומות. כי אתם המעט מכל העמים, לכן בחר השם. איכות
כמות,
אחי,
ככה עולם
אומות. נקרא את בזורה פשוטה, הטובים לטייס. בזורה פשוטה, הטובים לטייס, באופן עמוק. ככל שאתה יותר, נגיד, דברים יותר פשוטים...
כאילו הוא רוצה שהם יתרבש, כאילו...
מה שאתה אומר עכשיו, זה תיאוריה.
לא, זה מציאות. קודם כל זה מציאות. למה זה ככה? זו מציאות. קודם כל זה מציאות, אתה רואה? שככל שאתה עולה באיכות, אתה יורד בכמות. זה דבר ראשון. דבר שני. מה?
לא, אנחנו לא מסתכלים. לא, אבל אני מציאות. אומר לך, תראה, המציאותית, עם ישראל נמצא בלמטה.
זו המציאות. ככה זה גם הופיע בטובים לטייס. רואה שהיה הטובים. אבל דבר ראשון, אתה גם יכול להיות ברבנים נוספים. ככל שדבר הוא יותר, לצורך העניין, יותר עמוק, פחות אנשים קולטים אותו. ככל שהוא יותר רדוד, אתה מדבר למכנה משותף יותר נמוך. אז ככל שמשהו יותר איכותי הוא נקלט על ידי פחות אנשים, ככל שמשהו, לא לך מניסיון, הדברים האלה לא נקלטים אצל כולם. בסדר? אין פה עכשיו 400 איש. בסדר? אין פה, ראים שאנשים שהחלו שהם רוצים להעמיק. כי זה מורכב, מה לעשות? אז, כן.
שדיברת על הגר, חוץ דברים אומר שגם גר הוא לא מסתרף אף פעם לעם ישראל בחילה שלמה.
תראה, העניין הזה של גר, בסופו של דבר, גר הוא קודם כל זה מחלוקת, כוזרי למערה, זה לא כזה, זה לא כזה פשוט. אבל כוזרי דיבר על הדבר הזה מזווית מסוימת. כי בסופו של דבר קשים גרים ישראל כספחת. כלומר, יש פה ליטוש. הגל הזה, תמיד שהוא בא בסופו של דבר, מתוך מקום חסר. הוא לא עכשיו ישר, יאללה, הוא כמו הרב עובדיה עכשיו. לא, באמת, אתה... זה מאוד קשה לשים דבר כזה. ייקח כמה דורות לנטש את הרוח שלו. דוגמה, מירות לא מיד יצא דוד המלך. ייקח כמה דורות של ליטוש. זה לא קורה מיד. הליטוש לוקח זמן. אז תלמידי חכמים של ארץ ישראל נקראים נועם. תלמידי חכמים של חוץ ארץ נקראים חובלים. אז אנחנו מנסים לצייר את החיבור השלם לשניהם, בין המהר"ל ובין הכוזרי. והחיבור השלם זה שהכוזרי דיבר על אותה נקודה, שבאמת אותו גר, זה כנראה בדור הזה לא, אבל עם הדורות, הדבר הזה ילך ויופיע בעם ישראל עד כדי מצב שזה, וכלום, כתוב במפורש בתורה, שמאותה פרשה. איפה אור החיים הביא את הרעיון הזה על רות? באשת יפת תואר. מה כתוב שם? שעשית את ציפורניה, גילחת ראשה, כלומר, זה לא תהליך כזה פשוט עד שהגר נכנס לעם ישראל, לכן קשים גרים ישראל כספחת. זה דורש הרבה עבודה שהדבר הזה בסוף יתאמה בעם ישראל ויצא מזה רבי עקיבא בן גרים. זה לא תוך דור אחד, הוא בן גרים רבים, לא מיד קורה, כן.
שהרב אמר אופי של עם ישראל, כי בעצם כל אומה לכל זה יש לה אופי מסוים. מה האופי של עם ישראל?
מה האופי של עם ישראל? תורה ומצוות, עד עכשיו זה הנקודה. רגע, שאני אענה רגע על זה ואז נשאר. נגיע אליי רגע לפואטה כדי שאני אפסס את השיעור, כי לא נשאר הרבה זמן. האופי של עם ישראל, אני יכול לגלות אותו מה האופי של עם ישראל. מה האופי של עם ישראל? דרך התורה. למה התורה? כי זה מה שעם ישראל מספר לי למהלך הדורות, שזו הדרך שלו להופיע את השלימות האלוקית שמתגלה בו. הדרך שעם ישראל מספר לי למהלך הדורות נקראת תורה ומצוות. זה כמו, אתן לכם דוגמה. כל מה שאמרתי השם יסביר לכם.
זה היה חילונים בדרך כלל.
אז אני אסביר. זה כמו עכשיו, אני עכשיו הולך, יש את הגרעין של עץ, ואני עכשיו רוצה למטוע אותו בכל מיני, באדמה מסוימת כדי שהוא ידע הכי טוב. אני הולך לאיזה מקום ואני רואה שם מלא מלא גננים. והגננים האלה אומרים לי כל אחד, בוא תראה את התיאוריה שלי. ראה, חבר'ה, זה לא רלוונטי, מחפש מציאות חיים. תראו לי בבקשה את הצמחים שלכם. אני רואה, כאן צמח מרוש כזה, כאן צמח, כאן אני רואה איזה שדה עם צמח, שחבל על הזמן. ואז אני שואל את הגנן, תגיד לי, מה תיאוריית הגינון שלך? הוא אומר, תקשיב, זה לא תיאוריה. זה כבר לא תיאוריה. למה זה לא תיאוריה?
זה אבל, שפקתי.
בדיוק, עכשיו תבינו מה זה תורה. האם הגנן החליט לייצר תיאוריה איך לשתול, איך לגנן אותו? לא. מי אמר לגנן?
המציאות ידע תיאוריה.
לא, זה יותר, אבל זה כבר לא תיאוריה. זה מציאות חיים. מי אמר לגנן איך להשקות את הצמח? הגרעין בעצמו. אם הגנן היה משקיע בחומץ, זה לא היה גדל. מי אמר לגנן שהדרך להצמיח את הגרעין זה דרך מים ודרך זה ודרך זה? הגרעין לעצמו, אחרת הוא לא היה גדל. עכשיו, אם הוא החליט לשקוט בחומץ, אז הוא פשוט ימות. מי אמר שהדרך של עם ישראל תורה ומצוות? עם ישראל. התורה היא אמת, לא בגלל שהתורה היא אמת, אלא בגלל שעם ישראל אמר.
למה זה מתבטא?
אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. קודם כל, אשר בחר בנו, מתוכן הולכת ונובעת התורה. התורה היא האופי, התרבות, אורח החיים של עם ישראל.
גם היו תקופות שמות שעם ישראל...
אז יפה, אז גם היו תקופות שהגנן... אז היו תקופות שגם הגנן החליט להשקוט בחומץ. מה קרה לעץ? מת, דמוגרפית, מה שקרה לחילון. נגמר, דמוגרפית. אין ילודה, לא רוצים להתחתן גם. כי זה לא הטבע של עם ישראל. איך נדע מה נכון או מה לא נכון? מה שעם ישראל יקבל על עצמו לדורות, הופך להיות באופן אוטומטי, דין. אז זה אמרו חזן, מנהג ישראל, דין הוא.
לכן לדורות רוב, כי לא בספציפי, רוב הדורות היו דתיים, נקרא
לזה ככה? בגלל שעם ישראל רוב הדורות, כן, רוב ככל הדורות, אתה רואה שהוא היה הלך בזרים שהתורה המצוות. אתה מבין שזו הדרך להשקוט אותו. שדרך אגב, מי שהלך נגד הכיוון של התורה המצוות, מה קרה לו? דוגמה רפורמים. פשוט הלכו והתמעטו, זה כבר היום מתבלנו, נכון? ככה כל זה, למה?
מתמעטים
ולא
מתרבים.
מתרבים, מתרבים בהתבוללות, הם כבר יהודים פשוט. זה לא רלוונטי כבר. כלומר, מה שאני בא להגיד, זה שאני לא שמתחיל להיכנס תיאורטית, מי צודק, אלה או אלה? ממש לא, אין לי כוח לזה אפילו. בוא נסתכל על המציאות. לאיפה הולכת המציאות? לאיפה הולכת המציאות? לכיוון אורתודוקסי. עכשיו, בתוך אורתודוקסי, איך אתה יודע? חרדי או דתי לאומי? מה שאתה אומר, מה שאתה כללי?
אנחנו עושים גם
צהר
וגם
תורה.
לא, זה תיאוריה עדיין.
למה?
זה תיאוריה עדיין. יגיד לך, החריזה אצלי היא בזה שאני עושה גם תורה וגם תורה, והצהר מוריד אותך, זה לא טוב. המבחן המציאות הוא לא שיותר חרדים, הנקודה היא לא בכמות אלא באיכות. איך אני בודק איכות מציאותית? אני בוחר מה הכיוון שעם ישראל הולך. כלומר, יש דברים שאני כרגע עוד לא יודע, יש מחלוקת. אבל אני רואה את הכיוון, את המגמה.
אבל מה ראשון, המגמה היא להיות חילונים יותר.
אז אתה רואה שזה לא מגמה. אבל זה מה שאתה רואה, אתה רואה כל היום תקשורת, זה מה שאתה מבין. כי הם שולטים בתקשורת. אבל זה לא המגמה. המגמה היום בדיוק הפוכה. המגמה היום היא של מסורת.
היא המגמה של חילון.
אה?
אני אומר, אז די אם תהיה המגמה של חילון.
כן, אבל המגמה של חילון צריכה, יש 3,000 שנה שצריכה להוכיח אותם שהם לא נכונים. אתה תמיד רואה שהייתה מגמה של חילון, אבל אתה רואה שזה נגמר מיד. אחרי כמה שנים, זה נגמר. ועד רבה, החילון גם גורם להתעמקות האמונה. השמאלנות והחילון דווקא הלך והניק את הזהות. הפוך בדיוק. היום אתה רואה, עם ישראל מצד אחד רוצה זהות, מצד שני גם רוצה מדינה, רוצה חומר. רוצה לחבר בין הקודש ובין החול. אפילו החרדי של היום זה לא החרדי של כל המדינה. החרדי של היום הרבה מהם עובדים, וגם יש המון רצון להיכנס לצבא, טוב, יש עכשיו באמת דברים שצריך לדטש, בגלל הצבא אולי לא מוכן, וזה, כל מיני, אולי גם הציונות הדתית תיתן דוגמה יותר טובה בצבא, אבל הכיוון הוא די ברור. אבל אני חושב שאפילו יותר מכל זה, יש דוגמה עוד יותר פשוטה. לפני מה שנה הייתה מחלוקת בין החרדים לבין הרב קוק. החרדים אמרו, לא לעלות לארץ. הליטאים אמרו לא לעלות לארץ, מכל מיני סיבות, אחת מהם כי תפקיד היהודי זה ללמוד תורה. אז מה קשר לארץ ישראל? יש כל מיני מצוות שיתנו לארץ. בסדר, יש חילון עכשיו, מה, אתה רואה מה עשה את זה? שיבוא משיח, בעזרת השם. סאטמר מה אמרו? בגדול, כן, לא עכשיו מסביר כל הדברים עד הסוף. מה סאטמר אמרו? לא עולים לארץ, 3 שבועות. הלאה. מה החסידים אמרו? אנחנו כאן כדי להאיר את החצי השני של כדור הארץ. במילים אחרות, המטרה של היהודי זה להיות בגלות. למה? כדי להאיר את החומר בגלות. כי בעצם צריך לברר ניצוצות. ואיפה יש ניצוצות של טומאה? איפה יש יותר טומאה? בחול. אז איפה יש יותר בירור ניצוצות של טומאה? בחול. לכן שם צריך להיות היהודי. אז אנחנו באים להאיר את החצי השני של כדור הארץ. שאלה, מה אמר רב קוק? לעלות לארץ. למה? אור לגויים וזה. השייח מנדסף, השייח מנדוד, הכפירה, הכל, כל התורה של רב קוק. נו מי צדק? שעדון עוד מחר, רגע, וזה, לא צריך, חבר'ה, אין צריך. אתן לכם דוגמה. אני מתווכח איתכם, איפה צריך לחפש תיבת אוצר בבית מסוים? אתם אומרים בבית הזה, אני אומר בבית הזה. בבית שאתם אומרים, יש ממד. שם נתון. אם יוצאים, אם נכנסים לבית שאתם אומרים בו, אסור לצאת ממנו. אצלי אין ממד, אפשר לצאת ממנו. שאלה, הייתה הזקה. נכנסנו אליכם לבית. עכשיו אסור לצאת, ושם חייב לחפש כרגע. מה רצון השם? כשאין בחירה, רצון השם זה מציאות עצמה. כלומר, לחפש בבית שלכם. אתם צדקתם, כי זו המציאות. יש מחלוקת, איזה בית? בחול? בארץ ישראל. ואז הגיעה הזקה, איך קוראים הזקה? שואה. דחפה את כולם ארץ ישראל. נו, עכשיו אסור לצאת, מי צדק? הרב קוק. בסדר, נגמר. שדרך אגב, למה חרדי? זה לא רלוונטי מבחינתו, כי מבחינתו אלוהים לא מתגלה במציאות.
איפה שאתה יהודים, בארץ ובחוץ?
זה עוד פעם, זה לא הכמות, ואלף כבר היום זה רובה עליה, רובה עליה, אבל תסתכל עוד פעם על המגמה שהשואה דחפה, ועד המציאות היום. אתה רואה המגמה לעולם הייתה, והיום זה לא יעזור גם, היום הדמוגרפיה בחוץ זה כבר לא יהודי, כבר זה נהיה מתבוללות רצינית. אנשים אומרים, אין פעם לקחתי יותר חרדים. מה קרה לך? יש 6 מיליון יהודים אורתודוקסים באמריקה, קודם כל, זה 600,000. הם בסך הכל 10% מסך היהודים, 600,000 אורתודוקסים, ומתוכם, תקשיבו את הנתון, 66% בלבד ממשיכים בדרך, 33% הופכים להיות דתל"שי. רגע, דתל"ש באמריקה זה לא דתל"ש בארץ. דתל"ש באמריקה זה דור הבית בלבד. אז תבינו שהכיוון גם את האורתודוקסים הוא לא כזה פשוט. אז הכיוון הוא די ברור. מה שעה? אני יכולה לכאן שעה? ומישהו כאן שואל שאלה רגע, לפני שאני אמשיך?
רציתי לשאול, אמרת שככל שיש יותר, ככה זה פחות איכותי. אבל אתה יכול להגיד גם הפוך.
ככל שיש יותר, ככה זה פחות איכותי.
כי ככל שזה יותר איכותי, כביכול, כמו שעשית ברשימה, ככה הדבר יותר מזיק לעצמו, לעצמה שלו.
נכון. ככל שהדבר הוא יותר איכותי, הוא יותר מסוכן. דוגמה, עם ישראל חוטא, כשישראל יורדים, אומרים חזל יורדים, עדפה. נכון? כלומר, לסבור רק טלפון מקומה שלישית, הוא ישבר, אם זה אייפון, הוא ישבר הרבה יותר מאשר נוקיה. כי הוא יותר איכותי. כי אלוהים מתגלה ביותר. אתה מבין?
אידיאל זה לא נוקיה.
לא. ברור שאני אעזר נוקיה, אבל אם אתה לך בו לעדיין נופי, אתה בין בצורה שקידוש החומר שם. אז טוב, אתה לא שם עכשיו. אבל זה לא אידיאל. ברור שהייתי אעזר לקדש את החומר. אבל אתה לא שם עכשיו, אז אל תעשה את זה. זה ברור. שים לי אספר קורא, שים נוקיה. אבל זה לא אידיאל, ברור. אידיאל זה לא לחסום את החיים, אידיאל זה לקדש את החיים. לקדש את החומר. עכשיו, למה חרדי יגיד לך שזה לא רלוונטי מה שאמרת? כי בשבילו החומר הוא צורך, הוא לא ערך. פעם עשיתי את זה ויכוח עם חבר, אומר, מה פתאום, גם החרדי הוא חושב שהוא ערך. אמרתי, שלח הודעה לרב שלך. שאלתו, הרב, צריך לקדש את החומר לפי התפיסה שלך? אז הוא אמר, תראה, יש דיני קניינים, אבל לצורך, זה לא ערך. קיצור, כאשר צורך זה אומר שבעצם אלוהים לא מתגלה כאן, זה לא ערכי, זה לא ערך מוחלט שאלוהים מתגלה כאן. זה צורך. אז לכן, זה לא רלוונטי.
אז אצלם זה הכל תיאוריה, זה פרזנטציה.
בדיוק. לכן זה דת, כי זה לא מתגלה בחיים. ולכן מי שלא מקיים את התורה אצלו, אז גם יש תחושה גם, הוא לא משלי, הוא לא משלנו. לכן יכול לעמוד רב גדול, ולהגיד, הם אוכלי שפנים וארנבות. מבין? במה אתם יהודים? הם יהודים בזה שאמא שלי יהודיה. בזה שיש בו סגולת ישראל. זה נקרא סגולת ישראל. זכויות ישראל הכוונה היא שהטבע שלו של השלמות האינסופית שמתגלה בו בלי קשר למה שהוא עושה. עכשיו יש דרך להופיע את זה דרך התורה והמצוות. אז יודעים שלנו הוא יהודי בפוטנציאל שצריך להופיע את זה דרך התורה והמצוות. שאלה אחרונה,
אמרת על, אני לא זוכר אם זה על חסידים או חרדים שהם בגולה כדי להעיר את
חסידים, זה הרבי מלובביץ', אני כאן להעיר את החצי השני של כדור.
אוקיי, ואז כן יש ערך, אז כן מקדשים גם את החומר.
כן, אבל זה מזווית אחרת.
לא, גם יש רבונדים גם טוען שהם טוענים כי זה, יש דוגמה אישית ויש לבוא ולנסות בכוח. אז התגילה שלך בא זה לא להביא לאנשים, תניח צפי, תניח זה.
זה גם זה, אבל זה
בגדול
זה לא בדיוק קידוש החומר, זה לא אותו קידוש החומר שהרב הוא מדבר עליו. מערכת המצורת לסוף דעתם, אבל באופן כללי קידוש החומר קיים רק במקום שיש מלכות שיכולה להופיע נבואה, שיכולה להופיע מלכות ישראל. בחוץ לארץ, כל הדר בחוץ על הארץ נמצא כמי שאין לו אלוה. טוב, אז אני אסכם את השיעור שלנו. כמה?
שתי
דקות. אז בוא נסביר. זוכרים, אני אעשה לסכם את זה בצורה הכי פשוטה בהמשך המשל. אז שימו לב שבסופו של דבר הגרעין היה צריך לצמוח באדמה מסוימת. אותו גרעין ששתתי וראיתי שהוא יצמח. והגנן אמר לי, כך זה הדרך לשתול אותו. אז האדמה הזאת היא ארץ ישראל. שם עם ישראל יכול לצמוח. לכן, בחוץ לארץ, כאן בעצם התורה והמצוות הם דרך ההשקיה. ואז על ידם הגרעין צומח. כלומר, הדרך לפיתוח גרעין האומה, בסדר? של השלמות האלוקית שמתגלה דרך האומה, זה דרך התורה והמצוות, והם מפתחים את אותה שלמות אלוקית לידי כישרון קיום ההשפעה על כל העולם כולו. זה הרעיון. לכן גם ארץ ישראל נכנסת פה, כי ארץ ישראל היא המקום לעשות את זה.
היא האדמה שלנו.
היא האדמה שעליה אתה יכול להופיע את המצוות האלה. לכן בגלות, הדרך ההשקעה היא הדרך ההשקעה המקורית. היא לא רלוונטית בגלות. אז למה אתה עושה מצוות בגלות? כדי שתחזור לארץ, שלא יהיה לך כחדשים. כפי שאומר הנביא, הציבי לך ציון. עכשיו בואו אני מסיים משהו יפה. תגידו, בגלות, בעצם שהתורה לא הייתה מקורית, כמו התורה של ארץ ישראל. אז בסופו של דבר כן הייתה השפעה לאומות העולם, דרך הדתות. אבל זה לא השפעה ישירה. איך זה נקרא בשפת חז"ל? ישו נידון בצואה רותחת. למה? מה זה צואה רותחת? דשן. כאשר זרע החיים הישראלי נזרע באדמה שהיא לא אדמת ישראל, אז עכשיו זה מופיע דרך כל מיני דרכים סרוכות כאלה ואחרות, דוגמה דרך הנצרות. אז מה שישו עשה זה סוג של צואה רותחת, כלומר משהו שמבעבע, שמדשן את האדמה והולך למפיץ חיים בעולם, אבל בצורה של חיסרון. זה העניין של הזריעה באדמת גלות, וזה מה שאמרו חז"ל בעניין הזה. שלמות אלוהית שמתגלה דרך עם ישראל, בדרך להופיע את התורה המצווה. אז מה אלוהים רוצה? תורה המצווה.